אני חד משמעית מרגישה בטוחה יותר כשיש חמושים לידי, אבל אני מרגישה הכי בטוחה כשאני חמושה. ואני לא יוצאת מהבית בלי הנשק עליי. נגיד מעבר לזה, הרבה פעמים אני בתוך הבית עם הנשק עליי. התחושה היא באמת משהו שקשה להסביר. בעלי הוקפץ במילואים למעלה מ-100 יום, אבל אני נותרתי בבית עם 4 ילדים. ישבתי בממד ושאלתי את עצמי, מה אני עושה אם הטרור מגיע אליי לדלת? מה אני עושה אם זה נכנס אליי הביתה? אני אמורה להסתמך על איזשהו קרש בממד שיציל אותי? אין סיכוי.
עורכת הדין אודליה קדמי, מנכ"ל חמושות בישראל. ברוכה הבאה לפודקאסט הביטחוניסטים.
תודה רבה, כבוד גדול להיות פה.
אז כיף שאת איתנו, ובאמת אנחנו הולכים לדבר היום על רישיונות כלי ירייה בישראל, בעצם חלוקת נשקים, ובמיוחד, במיוחד ל-52% מהאוכלוסייה, האנשים בישראל. וחשוב מאוד, במיוחד מתחילת המלחמה, יש הרבה יותר מודעות לחלוקת נשקים. בעד, נגד, מעניין, אנחנו נשמע ממך למה זה חשוב בעיניכן, ולמה אתן פועלות כדי שלכל בית, ואפילו לכל אישה בישראל, יהיה כלי נשק. לפני זה, חברים, כלי קטן על העוקב, הביטחוניסטים, כדי שתהיו ממש הראשונים לקבל לטלפון שלכם, כל סרטון שיוצא, כל פרק שיוצא, אתם תהיו הראשונים, תעקבו, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, וכמובן פה למטה, יוטיוב, ואתם איתנו. ספרי לי רגע, למה חשוב שתקום עמותה בשם חמושות בישראל?
אוקיי, אז העמותה שלנו למעשה נוסדה לאחר השבעה באוקטובר. חשוב לציין שקבוצת הנשים החמושות הייתה קיימת כבר לפני השבעה באוקטובר, וכללה 300 חברות, התארגנות קטנה בפייסבוק. כיום אנחנו קרוב ל-3,000 חברות בקהילה הפייסבוקית שלנו, ובאמת אנחנו תנועה שצוברת תאוצה. באמת נוצר הצורך להקים עמותה רשומה, עם הרבה, עם מטרות מאוד מאוד חשובות שתכף ניגע בהן, אבל אנחנו מבחינתנו עושות מהפכה בדבר הזה שנקרא האישה הישראלית, מודל 2024. נפל דבר בישראל ב-7 באוקטובר, והדבר הזה נוגע לכל אישה ואישה בישראל, והגיע הזמן שנשים יהיו שותפות גם במאמץ האזרחי להגן על העורף, יבינו את גודל האחריות וירתמו למשימה הלאומית הזאת.
בעצם הבנו שהרבה קודם כל, העורף הישראלי כבר הפך להיות חזית במלחמה הזאת.
לגמרי.
שלא רק רצנו לממד, אלא ממש הטרור נכנס אלינו הביתה. אבל גם אנחנו רואים בזירות פיגועים שהרבה פעמים אזרחים, גברים ונשים, הם אלה שרצים ומנטרלים את המחבל. זה בערך מה שהוביל אתכם? אלה השיקולים שהוביל אתכם להעלות את המודעות לנושא הזה?
נכון מאוד. תראה, אני הגעתי להצטלם הבוקר, הגעתי ברכבת הקלה, ואנחנו זוכרים את האירוע המצער שהיה פה ממש לפני מספר חודשים, בשעות הערב, שני מחבלים שהגיעו ברכבת הקלה, ולצערנו אחת מהנרצחות הייתה אישה צעירה, מתנצל שאני לא זוכרת את שמה, אבל שנשאה תינוק על גופה. למרבה המזל, התינוק ניצל, היא נרצחה, אבל אלה האירועים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. הסכנה עורבת לנו בכל פינה, ואנחנו צריכים פשוט להיות דרוכים וערוכים. יש לצערנו מקומות שהם יותר מסוכנים, מכיוון שיש פחות נוכחות של חמושים. אנחנו יודעים שבאירועי הטרור האחרונים, רואים את זה בבירור במהלך השנה האחרונה, רוב הפיגועים נוטרלו על ידי אזרחים חמושים, לרבות אזרחים שקיבלו את רישיון הנשק מספר חודשים לפני אותו אירוע. אנחנו יודעים שיש סכנה גדולה במקומות שהם עם רוב נשי מובהק, מה שנקרא, אם זה גני שעשועים או מסגרות ילדים, או מקומות שפחות תראה שם גברים חמושים. ומפה באמת יוצאת הקריאה שלנו לנשים שזכאיות לרישיון נשק, לדבר איתנו, לבוא לבחון את האפשרות להתחמש, להבין את היתרונות אל מול החסרונות, לעשות פה באמת, לקבל החלטה שקולה, ולהצטרף לאותו מאמץ אזרחי שאני מדברת עליו, כי בסוף נשים חמושות במרחב האזרחי זה מכפיל כוח. ואנחנו, אין ברירה, זו המציאות, ואנחנו זקוקות, כולנו זקוקים לדבר הזה.
בטח, ובסוף, הרי את מדברת גם על ניטרול מחבלים, אבל גם על תחושת ביטחון כזאת, ותכף גם נרצה לדעת מה, יש אנשים שיגידו בעד, נגד, אם זה מעלה את הסיכון, מוריד את הסיכון, אבל אישה או גבר שרוצים היום להוציא רישיון לכלי עירייה, רישיון נשק, זה תהליך שנהיה מורכב יותר עם השנים, זה נהיה קל יותר עם השנים, כי ראינו מתחילת המלחמה באמת עלייה משמעותית, נתחיל משומר החומות ב-21, שבאמת נרשמה עלייה מאוד משמעותית, אנשים הרגישו צורך להתחמש, להקים כיתות כוננות, אבל במיוחד מתחילת המלחמה, אנשים באמת הרגישו שהם צריכים להגן על עצמם בשנה האחרונה, אבל ישראלי היום שהולך להוציא נשק, או ישראלית, במקרה שלכן, יותר קל, יותר מסובך מפעם, איך את רואה את זה?
אז אני אומר דבר כזה, בניגוד למה שמוצג בתקשורת, אתה יודע, משתמשים במונח הזה חלוקת נשקים, אני, בכל הזדמנות שיש לי, אני יוצאת נגד המושג הזה, מכיוון שכל כך קשה במדינת ישראל להיות בעל רישיון נשק. זה חלוטין מנוגד לנרטיב שמספרים לנו. היום כדי להיות בעל רישיון נשק, אתה צריך לעמוד בקריטריונים קשיחים מאוד, והפרוצדורה היא לא פשוטה. זאת, אני כן אבוא ואומר שהשר בן גביר כן הנחיל מדיניות ברורה, וכן ניסה לייעל את התהליך באגף כלי העירייה, שמטפל בכל הנושא של הרישוי, ובאמת הם עשו עבודה מדהימה אחרי השבעה באוקטובר, שהיה פיק מטורף, והוגשו בקשות בהיקף של 20 שנות עבודה, וואו. כאילו בהשוואה למה שהיה קודם, הם באמת עמדו בזה בצורה יפה. היום לדעתי הם מאופסים, זאת אומרת, היום, ברגע שאתה מגיש היום בקשה לרישיון נשק, זמן סביר, לדעתי זה באזור השבועיים, עד שאתה מקבל את אותו אישור מותנה, אבל לומר שזה קל בישראל, זה מופרך לחלוטין.
זאת אומרת, זה לא חלוקת כלי עירייה, זה יותר כמו הגשת בקשה שנשקלת. זאת אומרת, תוך שבועיים יכולים לקבל נשק, אבל
במידה ואתה זכאי, במידה ואתה זכאי, אבל העניין הוא באמת תנאי הזכאות. ותנאי הזכאות הם נוקשים מאוד בישראל, וצריך גם להגיד שיש תהליך של בדיקה אוטומטית כל חודש, אתה נבחן, יש ממשק עם המשטרה, ואם בבדיקה הזאת של המשטרה יש איזשהו עניין ברקורד שלך, אתה מיד מקבל ב-SMS הודעה להחזיר להפקיד את הנשק, זאת אומרת, מאוד על זה ברמת הפיקוח. אני אומר גם בהיבט של חלוקת נשקים, תראו, אף אחד לא חילק לי נשק. אני הייתי צריכה לשלם ממיטב כספי כדי לרכוש את הנשק.
מותר לשאול כמה?
זה נע, תראו, המחירים גם, המחירים עלו. זאת אומרת, יש פה אנשים שעושים קופה על הדבר הזה לצערנו, גם בהיבט של מחירת תחמושת שהרקיעו שחקים. אנחנו מדברים על אזור ה-5,000 שקל.
אוקיי.
זה לא מעט בכלל, זה לא מעט בכלל, אבל אני מאמינה שאנשים קונים את הביטחון שלהם. ו-5,000 שקל בשביל לקנות ביטחון בימינו, במדינה מוכת טרור, זה לא כזה הרבה. זאת אומרת, אנשים יעשו מאמץ וישלמו בתשלומים ויעשו מה שצריך כדי לרכוש את הדבר הזה. ואני אגיד מעבר לזה, אוכלוסיית החמושים היא אוכלוסייה שצריך להצדיע לה, לדעתי. אלה אנשים שמסתובבים במרחב האזרחי, לקחו את האחריות הגדולה של לשאת נשק עליהם בידיעה שאם יש אירוע פחה, הם ייתנו לה מענה, הם מסכנים את החיים שלהם ברגע שהם עושים, מקבלים על עצמם החלטה כזאת, ולמעשה זה לדעתי ערבות הדדית, דאגה אזרחית ברמה הגבוהה ביותר.
את מרגישה יותר בטוחה כשיש חמושים לידך?
אני חד משמעית מרגישה בטוחה יותר כשיש חמושים לידי, אבל אני מרגישה הכי בטוחה כשאני חמושה. ואני לא יוצאת מהבית בלי הנשק עליי. אני אגיד מעבר לזה, הרבה פעמים אני בתוך הבית עם הנשק עליי. התחושה היא באמת משהו שקשה להסביר, אבל אני אגיד שאחרי השבעה באוקטובר, זה פשוט נתן לי אוויר לנשימה. זאת אומרת, הרגשתי שאני יכולה לצאת מהבית. תראה, אני גרה בזיכון יעקב, אני חברת מועצה בזיכון יעקב, בשמיני לאוקטובר קמנו עם בטונדות בכניסות ליישוב. עכשיו, אנחנו לא, זה לא יודע בשומרון, אנחנו לא באיזשהו אזור שנחשב אזור מסוכן, אבל כן, שמו עמדות בדיקה ובטונדות. אנחנו מבינים למה אני חושבת, זאת אומרת, בהמשך לאירוע שומר חומות, יש איזושהי שאלה שעלתה על אירועים פנימיים, תוך פנימי שיכולים להתפתח, ואני באמת ישבתי בבית, בעלי הוקפץ במילואים למעלה מ-100 יום, אבל אני נותרתי בבית עם 4 ילדים. ישבתי בממד ושאלתי את עצמי, מה אני עושה אם הטרור מגיע אליי לדלת? מה אני עושה אם זה נכנס אליי הביתה? אני אמורה להסתמך על איזשהו קרש בממד שיציל אותי? אין סיכוי. החוסר אונים הטריף אותי. הטריף אותי. ולמרבה המזל, באמת, שבועיים לאחר השבעה באוקטובר, התכנסה הוועדה לביטחון לאומי, שם הורחבו התקנות. אגב, הוועדה הזאת הייתה אמורה להתכנס בלי קשר בכלל לשבעה באוקטובר. זאת אומרת, הייתה עבודת מטה ארוכה שהחלה כבר בשנה שלפני, בכלל עוד לפני שהשר בן גביר מונה לשר לביטחון לאומי. ושם הורחבו התקנות, ולמעשה, במקום להיות רובעי 07, יכולת להיות זכאי באמצעות תעודת לוחם. אני הייתי לוחמת בצבא, בהנדסה קרבית, ובזכות אותה החלטה לפני 20 שנה, אותה החלטה פטריוטית שלי לפני 20 שנה, זכיתי להיות אזרחית חמושה היום, ומבחינתי זה באמת מתנה גדולה. אני לא משלה את עצמי שאני יכולה עכשיו לקחת על עצמי איזשהו אירוע מורכב, ואתה יודע, ורמבו וכל זה. עצם הידיעה שאתה יכול לעשות משהו, שאתה יכול לצמצם פגיעה, התחושה הזאת שאם אני עכשיו נמצאת בדוכן פלאפל עם הילדים שלי, והמחשבה שלי לא הולכת ישר לאיפה אני מתחבא אם קורה אירוע, לאן אני בורחת, אלא איך אני נותנת את המענה הנכון. זה תחושה עצומה, ובגלל זה בעמותה שלנו אנחנו באות ואומרות שהגנה עצמית היא העצמה נשית.
סוג של העצמה נשית.
זה חד משמעית העצמה נשית.
את מרגישה יותר בטוחה גם, שאת חמושה, את אפילו מסתובבת בבית חמושה, אבל בסוף, את לא חוששת, אין לך אלמנט שאת אומרת, אני חוששת מתאונה עם כלי נשק, אני חוששת מזה שאני יהיה איזה אירוע פחה ואני אגיב לו נכון וזה, ולטפל בסוף לטפל אירוע בסביבה אזרחית. בטוח יש חששות מסוימים מהדבר הזה.
כן, אז שני דברים. בוא ניגע רגע קודם בעניין המקצועי באמת, של איך לטפל אירוע בצורה מקצועית. אנשים בקהילה שלנו, אחד הדברים שאתה רואה, שהוא באמת עניין מדהים, ברגע שאישה לוקחת על עצמה להתחמש, אז אנחנו רואים רצון ומוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לעשות אימונים, להשתתף באימונים. ורוב הנשים, אנחנו עובדות על באמת סקר בנושא הזה, אבל רוב הנשים השתתפו בלפחות 3 אימונים בשנה, מכספם. הן לא מחויבות לעשות את זה, כדי להתמקצע, כדי לפתח את ההרגלים הנכונים, את המיומנויות הטובות,
כדי... זה עוזר בסוף, ללכת
לסביבה. חד משמעית, הרי בסוף, מה העניין עם אימונים ותרגול? זה להכניס לעצמך תגובות אוטומטיות, שברגע שבאמת קורה משהו, אתה תדע לתפעל אותו בצורה הנכונה. אין ספק, אני חושבת שאצל נשים באמת אולי יש איזשהו מחסום פסיכולוגי שיכול להיות ברגע מסוים. אנחנו עובדות על כל האלמנטים האלה, ואנחנו עושות את זה בצורה שהיא גם מנגישה את הנושא הזה לנשים. האימונים שלנו הם רק לנשים. זאת אומרת, אישה שמגיעה לאימונים שלנו, של עמותת החמושות בישראל, מרגישה בנוח. היא מרגישה שהיא באמת יכולה לדבר על העניין הזה. בכלל, אנחנו סוג של קבוצת תמיכה גם. יש כל מיני עניינים שצצים סביב הנושא של נשקים, שהוא אחר קצת לנשים. אם זה בהיבט של אביזרים, אם זה בהיבט של אישה שהיא בהיריון, זה שאלות כאלה, זה שאלות שבאמת אנחנו לא נפגשים בפורומים שהם של גברים. זר לא יבין זאת.
בוא נדעת על האמת, זה גם עולם מאוד מאוד גברי. בסדר? העולם של כלי העירייה, עולם של הנשקים, וגם יש רוב לוחמים בצהל, אבל לא לוחמות, אנחנו עדיין, גם אצלנו בביטחוניסטים, אנחנו עובדים על זה. יש יותר ויותר ביטחוניסטיות היום, אני מבטיח לכם, אלפים, אלפים, ואתם מוזמנות גם להירשם ולהצטרף. אבל זה באמת עולם יחסית יותר גברי, העולם הזה של כלי הנשק, אבל אתם יצרתם איזה קבוצת תמיכה שגם אנשים ירגישו, שנשים ירגישו בנוח.
חד משמעית.
אחת עם השנייה.
לגמרי, ובאמת אנחנו בונות את הבסיס הזה ואת הנוחות להתנהל עם הנשק, כדי שבהמשך, אתה יודע, בהמשך, כן, הנשים שלנו משתתפות באימונים, באימוני לוטר, הן כן לוקחות את זה לשלב הבא.
זה סוג של ג'ודו כזה, נכון? שאתה ברגע אומנות לחימה, אתה מגיב אוטומטית בזירת האירוע, מישהו בא, מתנפה עליך מאחורה, יש לך סתר, סט פעולות שאתה כבר מתורגל עליהם.
לגמרי.
האמונים האלה, אתה מרגישה שהם עוזרים לאנשים שבאות?
איזה שאלה. קודם כל, אנחנו גם מקפידות לתת את מנעד אימונים, מבסיס ועד אימונים מתקדמים. יש לנו אימוני לוטר. אם תראה בגלריית הווידאוים והתמונות שלנו, אימונים שכוללים תרגול של אירוע פחה בתוך אוטובוס. אירוע פחה תרגלנו באולם סגור, באולם קולנוע. אנחנו מתייחסים לכל מיני היבטים של אירוע כזה. מה לעשות כשיש לנו אזרחים מסביב? איך להימנע מפגיעה בחפים ושש? כל האלמנטים האלה, אלמנטים שחייבים, חייבים לקחת בחשבון. ואני חושבת שאחת הסיבות שכן חשוב, גם ברמת המחוקק, לתת עוד מחשבה לחמש נשים, זה אותו אלמנט של שיקול דעת, של קור רוח, של ניתוח של אירוע בצורה שאולי אצל גברים תקרה אחרת. וזו אחת הסיבות, דרך אגב, שאנחנו באמת מקדמות בכנסת הצעה להרחיב, או יותר נכון לתקן את התבחינים. תבחין שירות בכוחות הביטחון כרגע מאפשר רק לבעלי תעודת לוחם לקבל רישיונות נשק באזרחות. ואנחנו באנו ואמרנו, רגע, יש נשים שהכשירו את הלוחמים האלה, אם זה מדריכות חיר, מדריכות כליאה, מדריכות צלפים, מדריכות שריון, מדריכות תותחנים. הנשים האלה שישנו עם הנשק, אכלו עם הנשק, כל השירות הצבאי שלהם, הן לא זכאיות באזרחות.
לא זכאיות.
אבסורד. הן לא זכאיות באזרחות. והגענו לחבר הכנסת פוגל, הוועדה לביטחון לאומי, הצגנו את הנושא הזה, לא היו מודעים אליו מספיק, ובאמת כרגע אנחנו, אני מאוד מקווה שאנחנו בישורת האחרונה של תיקון העוול הזה. אני מקווה שעד, הבטיחו לי שעד סוף השנה הדבר הזה קורה, ונוכל באמת לתת בשורה חשובה לנשים שפונות אלינו לארגון, ובאמת זועקות מדם ליבם. איך יכול להיות שאני לא זכאית להגן על עצמי? אז אני מקווה שהדבר הזה ישתנה. ואני רוצה לחזור לנקודה שהעלית לגבי האווירה בבית, אם יש פחד. תראה, בסוף, אם היית שואל אותי, אם הייתי רוצה שיהיה לי דבר כזה בבית, בעולם אוטופי ומושלם, כנראה שלא. אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה. מדינת ישראל היא מדינה כזאת ש... מדד האושר הוא הכי גבוה, נכון, לדעתי, בכל, מהגבוהים בעולם.
כן, בעשירייה הפותחת.
בעשירייה הפותחת.
שזה מדהים, למדינה הכי מאוימת בעולם.
נכון, ולכן אני חושבת שאנחנו נלחמים על האושר שלנו. אנחנו נלחמים על הזכות לחיות. וזה חלק מהמאבק. ובסוף זה שיקולים של, כן, של עלות תועלת. האם יש פחד? יש פחד, אבל הנושא של הנשק מדובר מאוד אצלנו בבית. יש לי ילדים קטנים. הם מבינים את המשמעות של נשק, כמובן שזה לא מתקרב אליהם, הגבולות הם מאוד מאוד ברורים סביב הנושא הזה.
יש שיח סביב זה.
יש שיח סביב הנושא הזה, אבל נשק הוא לא רק רע. זאת אומרת, ההבנה היא שנשק מציל חיים. וזו המשוואה, דרך אגב, שמאוד חסרה, גם בכל הדיבור על הנושא הזה בתקשורת. זאת אומרת, המשוואה צריכה להיות מה פוטנציאל הטעויות, התאונות, לעומת מה פוטנציאל הצלת החיים. זה בלתי ניתן להשוואה.
אני חושב שמה שאת מתכוונת, שהרבה פעמים יבואו ויגידו לך, כמו שגם אני באתי ואמרתי לך, שדיברנו,
נכון.
נשמע מצוין, אני מבין לגמרי, תחושת ביטחון, מסתובבים חמושים, את מסתובבת חמושה בבית, את מרגישה שאם יגיע אליך הטרור ליישוב, לזיכרון, יהיה לך איך לתת מענה, את מגינה על הילדים שלך, אם יש חלילה אירוע פחה, את מתפעלת אותו, הכל נשמע בסדר גמור. ואז מגיעה ההתלבטות, של מה שנקרא בארצות הברית gun violence, כן, אלימות כלי נשק, שבהם ראינו רק בשנה שעברה כמעט 50 אלף איש שנהרגו מאלימות כלי ירייה. נכון, חצי מהם היו מתאבדים.
בארצות הברית אתה מתאבד?
בארצות הברית, כן. כן, חצי מהם היו מתאבדים. יש עלייה מאוד משמעותית באוכלוסיות מסוימות, ירידה באוכלוסיות אחרות. בעיקרון יש הרבה מאוד אלימות בארצות הברית שקשורה לכלי ירייה וכלי נשק. והשאלה, באיזה מציאות היית רוצה לחיות או לשים את הציבור הישראלי, או שאת אומרת, לי זה נשמע שהקבוצה שלכם באה מתרגלת, מתרחשת, מתאמנת, שזה לא להיכנס לחנות, לקחת איזה אקדח מהקולקציה וללכת הביתה.
נכון.
אבל זה כן יכול להעלות את הסיכוי אולי לאלימות כלי נשק במדינת ישראל?
אז תראי, אחד הדברים שמבינים כשמגיעים לוועדות בכנסת שדנות בנושא הזה, זה שאין נתונים, וזה מדהים. גם המשטרה לא אוספת את הנתונים, אני לא יודעת מאיזה סיבה, לא קיבלנו שם מענה, אבל אין באמת סטטיסטיקה לגבי תאונות, או מה שבדרך כלל יוצר את עיקר העניין, אלמב, אלימות במשפחה, סביב הנושא של נשק אישי חוקי. אז כרגע השיח הוא קצת מנותק מעובדות, כי פשוט אין כאלה. צריך באמת לדוג את הנתונים האלה, את העובדות. אגב, אנחנו בעמותה שלנו, חלק מהפעילות שלנו תהיה סביב מחקר ופיתוח, ובאמת לפעול בנושא הזה כדי לייצר ניירות עמדה מבוססות נתונים, מבוססי עובדות, סליחה. ובאמת להבין מה הפסיכולוגיה סביב הדבר הזה.
כלומר, אין מספיק נתונים בארץ שאת אומרת.
חד משמעית.
שהצדיקו למנוע מאזרחים, את לא חושבת שזה יכול להעלות את הסיכון בארץ?
תראה, יש כן סכנה של אובדנות. זה דבר שצריך לדבר עליו וצריך לפעול. ההיבט הזה של נשק שהוא זמין יותר, נשק חם שהוא זמין יותר, זה משהו שכן צריך לתת עליו את הדעת. במיוחד פוסט 7 באוקטובר, ויש לנו ענייני פוסט-טראומה וכדומה. מעבר לכך, בהיבט של אלימות במשפחה, אתה רואה שגבר שרוצה לרצוח את אשתו, נשק חוקי זה כנראה לא מה שימנע ממנו לעשות את זה כן או לא. רוב הרציחות שאנחנו רואים, רציחות עם נשק קר, סכינים וכדומה. אז מה תעשה? תגביל עכשיו את כל הסכינים בבתים? זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת.
כן.
צריך, אבל שוב, דרושה כאן חשיבה ושיח ענייני. זה משהו שלא קורה בכנסת כרגע.
את לא מרגישה שהשיח בישראל ענייני סביב נשק?
חד משמעית לא.
נתקלת בזה גם?
ממש לא. יש פה נרטיבים על נרטיבים על נרטיבים. כשאני יושבת בוועדות בכנסת, ארגוני אנשים, דווקא ארגוני אנשים, הם אלה שמתנגדות להתחמשות אזרחית, כשאין לי את האחוזים מדויקים לגבי כמה נשים נרצחו בפיגועים, אבל אנחנו יודעים שמחבלים כן מחבלים, מכוונים לאוכלוסייה פגיעה יותר. אנחנו כן רואים פגיעה של מבוגרים ונשים, ובמקום לחשוב על איך להגן מבפנים על האוכלוסייה הזאת, מסתכלים עליה כקורבנות. זאת אומרת, אנשים, כשאתה נמצא בוועדות בכנסת, ומגיעה שדולת הנשים, וקואליציית האקדח על השולחן, באופן קבוע, האישה היא הקורבן, היא החלשה, בוא נמצא דרך להגן עליה, אולי באמצעות כלבים, או נרחיק ממנה גברים מסוכנים. השיח הוא לא לגבי האישה עצמה, ואיך מעצימים אותה, ואיך מחזקים אותה, ואיך נותנים לה את הכוח להתמודד עם הסיטואציה. אני חושבת שזה הסוויץ' במחשבה שאנחנו באות ומציגות פה, וזה התחדד מאוד אחרי השבעה באוקטובר, כי באמת קרו דברים מזעזעים לנשים, נשים שנרצחו פעמיים בשבעה באוקטובר. קודם רצחו להם את הנשמה, אחר כך רצחו להם את הגוף. הדברים הם באמת, זאת אומרת, ירדה הבנה גם לגבי טרור מיני לאומני, מה שנקרא לאומיני, שזה לא יכול להימשך ככה, ואנחנו חייבות לתת את הפייט שלנו.
ואת מרגישה שזאת העצמה נשית אמיתית, מה שאתם עושות.
זה גם מגובה בנתונים, אגב. כן, יש כמה מחקרים בארצות הברית שמעידים, יש קשר ישיר בין תחושת העצמה לבין נשיאת נשק. אז חד משמעית אישה שנושאת נשק, שאפילו מרגישה שיש לה את היכולת להגן על עצמה, עולם ומלואו.
וואו, וזה מוביל אותנו לשאלה, יפה, איפה נרשמים? זאת אומרת, אישה שרוצה, אישה שרוצה להוציא נשק, גם גבר שרוצה להוציא נשק, אולי אני לא זכאי, אולי אני לא זכאית, אולי הישוב שלי, אולי ההכשרה שלי, אולי כן. זה. בסוף, קודם כל, מה הדרך לעשות את זה היום? לא בטוח שכל הצופים יודעים, זה לא כזה מובן מאליו. אולי אני ואת יודעים, אבל לא כזה מובן מאליו. ובסופו של דבר, אם צריכות להיות הגבלות מסוימות בכל זאת, אם, כן, פלוני אלמוני בא ונרשם, כן. או אישה שרוצה להצטרף לעמותה שלכם, באה ונרשמת ורוצה להוציא אקדח, או רוצה להוציא נשק, אם יש צריכות להיות איזושהי מגבלות בעינייך על הדבר הזה.
יופי, אז בוא נדבר קצת על הפרוצדורה.
כן.
כן הקלו עליה, היום הכל נעשה אונליין, ניגשים לסימולטור באגף כלי הירייה, ממש עושים גוגל רישיון נשק, ויש מדריך שלם איך עושים את זה. בגדול יש בדיקה בריאותית, ויש בדיקה שבאמת מבחינת התבחין שלך, לאיזה תבחין תקף פה. אתה צריך להראות הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא. אם יש איזשהו עניין רפואי, הבקשה עוברת לבדיקת משרד הבריאות, מה שיכול לקחת אגב חודשים לא מעטים. אבל בהנחה שאתה קשיר מבחינה רפואית, אז צריך לדבר על איזה תבחין. התבחין, שני התבחינים הנפוצים ביותר הם יישוב זכאי, באמת מגורים ביישוב שנחשב זכאי, שנחשב בעל מסוכנות, יהודה ושומרון, או יישובים שהם סמוכי גדר, גבול. והדבר השני זה באמת שירות בכוחות ביטחון. שירות בכוחות ביטחון, דרגת רסר ומעלה, קצינים זכאים ותעודת לוחם. אז אם אני באמת פונה לנשים שמאזינות לפודקאסט או צופות, אם אתם זכאיות ואתם מתלבטות ואתם חוששות, קודם כל אתם מוזמנות לדבר איתנו. אנחנו נשמח לפרוס בפניכם את מגוון השיקולים. יש גם תופעה שנשים מוציאות את האישור המותנה, בעצם מקבלות את אותו אישור, ואז כדי לממש נדרשות להגיע למטווח, לרכוש את הנשק, לשלם אגרה, ושם אנחנו רואים שבאותה נקודה נשים מקבלות רגליים קרות, מתחרטות. כן, הן מקבלות את הפרס הזה שנקרא אישור מותנה, מה שהרבה אנשים מייחלים לקבל ולא זכאים, ובאותו רגע משהו קורה. אז אני גם מכאן רוצה לקרוא לאותן נשים שכן קיבלו אישור וככה מתלבטות ובסוף מחליטות לא לממש, דברו איתנו לפני זה, נעזור לכם לקבל את אותה החלטה, אבל אין ספק, חשוב לי לציין, זאת החלטה מורכבת. לא פשוט להיות אזרח נושא נשק בישראל. אתה צריך לחשוב פעמיים לפני כל דבר שאתה עושה. אם זה עכשיו בפקק והתעצבן עליך איזה רכב לפניך, אתה צריך להיות סופר מנומס. אתה צריך לחשוב פעמיים לפני כל מילה שיוצאת לך מהפה.
מרגישה שזה עושה אותך קצת בן אדם אחר?
אני חייבת להיות מאופקת. אם אני רוצה שהדבר הזה יישאר איתי, אני צריכה להיות אזרחית סופר שומרת חוק. אני צריכה להיות עם שיקול דעת עד הסוף, כדי שלא תהיה לרשויות אף סיבה לקחת את הדבר הזה ממני, כי מבחינתי, שוב, אם לוקחים לי את הדבר הזה, יהיה לי קשה לצאת מהבית ברמה כזאת. אז הפרוצדורה היא יחסית קלה, שוב, למי שזכאי ומי שלא בטוח, יש סימולטור גם באתר, עושה את הפרוצדורה הזאת, ולגבי אימונים, הכשרות, כל הנושא הזה, שאלות, אז באמת אנחנו נמצאות גם בפייסבוק, גם באינסטגרם ניתן להגיע אלינו, ואני כן חשוב לי לציין שאנחנו, כדי לחזק את העמותה שלנו, ובאמת לאפשר לנו להגיע ליותר נשים, אנחנו עכשיו בקמפיין של מימון המונים, יוצאים לדרך, וחשוב לנו באמת להיות שם בשביל כל אותם אנשים, ובעיקר לעזור לנרמל את השיח סביב נשק מציל חיים.
מה, לחפש חמושות בישראל? והגיעו אליכם.
נכון.
משהו קטן נוסף. אנחנו בתור ישראלים רגילים להיות מאוימים. כשאת מסתובבת במדינה, אפילו בתור יהודיה, בארץ, בעולם, זה עושה לך משהו אחר, את מרגישה שבלי הנשק, את בן אדם אחר ופתאום עם נשק, איך זה מתחבר לך לזה שאנחנו פה יהודים בארץ הזאת? איך זה מתחבר לך לעולם הזה?
תראה, אני חושבת שזה לוקח אותי למקומות של ציונות במובן הכי עמוק שלה. יש משהו חלוצי במה שאנחנו עושות. זה כאילו חוזר לימי טרום הקמת מדינת ישראל, כשגם נשים נדרשו להגן על הבתים שלהם ועל המשפחות שלהם, והחזיקו נשקים והיו בעמדות הכי קדמיות והכי קרביות. זה שם. זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות מאותו כוח שפועל לקיום החיים, שגרת החיים בישראל. ואני אקח לך עוד דבר. השתיקה של העולם, השתיקה של האום, לגבי הזוועות שעשו לנשים, כאילו, עד לפני שנתיים היה פה קמפיין מיטו, ודיברו פה על, אתה יודע, אישה מספיק שהייתה אומרת משהו, כמובן שמאמינים לה. שקט, דממה. אם את אישה יהודיה, לא אכפת לאף אחד ממך. אז אנחנו באות ואומרות, לא, אנחנו לא נחכה לאף אחד שיבוא להציל אותנו. אנחנו אחריות לגורלנו. אנחנו לוקחות את הגורל שלנו בידינו, אנחנו נגן על עצמנו.
מדהים. אנחנו עם חופשי בארצנו, בסוף גם מדינת ישראל היא תעודת ביטוח של היהודים בעולם, ואני חושב שפה אנחנו הכי בטוחים. אולי גם בזכות הנשק אנחנו הכי בטוחים. אז אודליה קדמי, מנכ"ל חמושות בישראל. תודה רבה.
תודה לך.